ברכות דף י"ז, מתחילים בעזרת השם, דף ט"ז עמוד ב', שורה אחרונה. רב ספרא בת ארצלותי אמר הכי. כשרב ספרא היה מסיים תפילת 18, הוא היה מתפלל תפילה קצרה את התפילה הבאה: יהי רצון מלפניך השם אלוקינו שתשים שלום בפמליה של מעלה, תשים שלום בין חבורת שרי האומות בשמיים, פמליה של מעלה. מה כל כך מעניין את רב ספרא? מה קורה בין השרים של האומות שם בשמיים? שר של פרס או שר של כל האומות האחרות? אז רש"י מסביר דבר מאוד מעניין. כשיש איזשהו מריבה בין שני שרים שם בשמיים, שרים של האומות העולם שבעולם הזה, אז נהיה מלחמה בעולם הזה בין שתי האומות האלה. לכן שיהיה פה שלום בעולם, שיהיה שלום בעולם הזה. וגם תעשה שלום בפמליה של מטה, בין התלמידי חכמים. צריך הרבה שלום ביניהם. יש הרבה דעות, וכל אחד עם איך שהוא הבין, בדרך ההשקפה, בדרך התורה. ותעשה שלום ובין התלמידים העוסקים בתורתך, בין העוסקים לשמה, לשם שמיים, ובין עוסקים שלא לשמה. וכל העוסקים שלא לשמה בתורה, יהי רצון שיהיו עוסקים לשמה. כמו שכתוב מסכת פסחים דף נון, אמר רב יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אבל רש"י פה כבר כותב, מה שתוספות כותב בכמה מקומות בש"ס, שמה פירוש שאדם יעסוק שלא לשמה? הרי כתוב כל מי שעוסק שלא לשמה, אז כתוב עליו דברים נוראיים. אז איזה שלא לשמה כן ראוי שאדם יעסוק? הכוונה היא שהוא עוסק שלא לשמה, שהוא עוסק בשביל להתכבד, הוא עוסק בתורה, אז בסוף הוא יקבל את האור הגדול של התורה והוא ילמד לשם שמיים. אבל לעומת זאת, אחד שעוסק שלא לשמה בשביל לקנטר, בשביל לצייר אנשים אחרים, הוא לומד תורה כדי לדעת איך לצייר אחרים, אדם כזה עדיף שלא ילמד בכלל. ולא על זה מדברים. אומרת הגמרא עוד תפילה, רבי אלכסנדרי, בתר צלותי, כשהוא היה מסיים תפילת 18, אמר רחי, יהי רצון מפניך השם אלוקינו, שתעמידנו בקרן אורה, תעמיד אותנו בזווית של אור, ואל תעמידנו בקרן חשיכה, ואל ידווה ליבנו, שיהיה לנו שמחה בלב, לא יצטער הלב שלנו, ואל יחשכו עינינו. איקא דאמרי, את התפילה הזאת רב אמנונה מצללה, זו הייתה התפילה שהיה מתפלל רב אמנונה. ורבי אלכסנדרי, מה הוא היה מתפלל בתר דמצלי? אמר אחי, הוא היה אומר את התפילה הבאה: ריבון העולמים, מה אנחנו רוצים בעולם? לעשות דברים לא טובים? חס ושלום. גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך. אלא מה? מדי פעם קורה לנו תקלות, לא לפי התוכנית שלנו. איך זה קורה? ומי מעכב אותנו מלקיים? שאור שבעיסה. בעיסה היו שמים שאור בשביל שהעיסה תתפח. אז אצלנו יש את היצר הרע שמחמיץ אותנו, עושה אותנו לא טובים. ודבר נוסף, שיעבוד מלכויות. זה שאנחנו משועבדים לכל העניינים של המלכות, אז זה גם כן מפריע לנו לעבוד את השם. יהי רצון מלפניך שתצילנו מאדם, גם מהיצר הרע וגם מהמלכויות, ונשוב לעשות חוקי רצונך בלבב שלם. רבה בתר צלותי אמר אחי, אחרי התפילה שלו היה מתפלל תפילה קצרה אחרי 18, הוא היה אומר ככה: אלוקיי, עד שלא נוצרתי איני כדאי, לא היה לי שום זכות שבשבילה הייתי צריך להיווצר, לא עשיתי איזה משהו טוב לצורך זה, ועכשיו שנוצרתי, איזה חשיבות יש לי? כאילו לא נוצרתי, מה עשיתי איזה דבר טוב בחיים שלי? וזה עוד אומר רבה, מה נגיד אנחנו? אבל מה כן, אפר אני בחיי, קל וחומר שבמיטתי, הוא מחשיב את עצמו כאפר. הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה. אבל בכל זאת אני מבקש, יהי רצון מפניך השם אלוקיי, שלא יחטא עוד, ומה שחטאתי לפניך, מרק, תחלה את החטא ותשלים את מה שהחסרתי, וזה שלא קיימתי את המצוות, מרחמך הרבים. אבל לא על ידי איסורים, ולא על ידי חלאים רעים. אומרת הגמרא את התפילה הזאת, שרב היה מתפלל כל פעם בסוף 18, והיינו וידוי דרב אמנון הזוטי, זה רב אמנון הקטן, כנראה היה רב אמנון המבוגר יותר, זה היה הוידוי שלו ביום עד כיפורי, את זה מה שהיה מתפלל בתור וידוי ביום כיפור. מר בריידר אבינה כי אבא מסיים צלותי אמר אחי, מה שאנחנו רגילים להתפלל. אלוקיי, נצור לשוני מרע, תשמור את הלשון שלי שאני לא אדבר דברים לא טובים. וספטותיי תשמור עליהם מדבר מרמה, שאני לא אדבר דברי מרמה, דברי שקר. ולמקלליי, אם אנשים מקללים חלילה, נפשי תדום, שהנפש תשתוק, לא להשיב, להיות מאלה שאפילו שמקללים אותם אינם משיבים ועונים, זו מעלה גדולה מאוד. פתח ליבי בתורתך ובמצוותיך, אחרי המצוות שלך, תרדוף נפשי בזריזות לקיים אותם. ותצילני מפגע רע, מפגעים רעים, מיצר הרע ומאישה רע ומכל רעות המתרגשות ומזדמנות לבוא בעולם. וכל אלה הכוחות החיצוניים החושבים עליי רעה, מהרה, אפר רצתם וקלקל מחשבותם. יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, השם צורי וגואלי. אגב, אנחנו גם כן בתפילה, בסוף התפילה, אחרי כל הבקשות, אומרים יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, השם צורי וגואלי. אבל יש בין הראשונים מחלוקת האם זה הכוונה מיד אחרי המברך את עמו ישראל בשלום, היו מתפעלים את התפילה הזאת, ואז היו אומרים יהיו לרצון אמרי פי, מה שאנחנו אומרים אחרי המברך את עמו ישראל בשלום. יש ראשונים אומרים לא, קודם כל אומרים יהיו לרצון אמרי פי אחרי המברך את עמו ישראל בשלום, ואז אפשר להתפלל מה שרוצים, ואז אומרים עוד פעם יהיו לרצון אמרי פי. רב ששת, פה אנחנו כבר עוסקים בתפילות לא אחרי התפילה 18 אלא אחרי דברים אחרים. כי הוויה טיב בתענית, רק מתי שהוא היה יושב בתענית, אז באת עוד אמצלי, אמר האחי. בסוף התפילה הוא היה מתפלל את התפילה הזאת, אבל רק אחרי תעניות. הוא היה אומר, ריבון העולמים, גלוי וידוע לפניך שבזמן שבית המקדש היה קיים, כשאדם חוטא, הוא מקריב קורבן. אדם למשל חילל שבת בשוגג, מה הוא היה עושה? מביא מהר קורבן חטאת. מה היו מקריבים מהקורבן חטאת? לא היו לוקחים את כל הבשר ומקטירים על גבי המזבח, אלא, ואין מקריבים ממנו, אלא את חלבו ודמו, את החלב, הכוונה חלקים שהיו מקטירים על המזבח, ואת הדם שהיו זורקים על גבי המזבח. ומתכפר לו, הבן אדם אם היה עושה תשובה, חוזר הביתה נקי מהחטא. איזה עושר. ועכשיו, אין בית מקדש, אבל בכל זאת ישבתי בתענית, ועל ידי שלא אכלתי, ועל ידי שהתחמם הגוף, מחמת הצום, נדמעת חלבי ודמי. אז יש לך קורבן יותר טוב מזה? את אותו חלק שהיית מקבל מהבהמה, עכשיו אתה מקבל ממני בעצמי שנתתי לך מרצוני, מעצמי הבאתי לך. יהי רצון לפניך, שיהיה חלבי ודמי שנתמעת, כאילו יקרבתיו לפניך על גבי המזבח, ותרצני, אני אהיה רצוי לפניך. עוד תפילה. רבי יוחנן, כי אבא מסיים ספר דאיוב, שהיה עושה סיום על ספר איוב, שאיוב נפטר בשם טוב, אומר רשי, אמר אחי, סוף אדם למות, וסוף בהמה לשחיטה, והכל, כל הבני אדם למיטה הם עומדים. אנשים מתכננים את עצמם בעולם, משקיעים, משקיעים. הדבר שהכי טוב להשקיע בו, אשרי מי שגדל בתורה ועמל בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. לפחות יצא לו משהו בסוף. וגדל בשם טוב, ונפטר בשם טוב מן העולם. מנעוריו ועד זקנותו היה עם שם טוב, הוא שומר על עצמו בכל הכוח. שיהיה לו שם טוב. הבן אדם הזה, בחיים הקצרים של 120 שנה שהוא נמצא פה בעולם, יחסית לחיי נצח, זה ממש חיים קצרים. הוא עשה משהו עם החיים שלו. ובעולם הבא, מי מדבר? ועליו אמר שלמה המלך, טוב שם טוב משמן טוב. וטוב יום המוות, כשבן אדם שומר על עצמו וביום המוות הוא עם שם טוב ועשה נחת רוח ליוצרו, אז היום הזה הוא טוב יותר מיום היוולדו, כי כשהוא נולד הוא לא יודע האם הוא נכנס לתוך האש או שהוא נכנס לגן עדן, הוא לא יודע מה הוא יעשה בחיים האלה. האם הוא ילך אחרי יצרו הרע או שהוא יפלס את דרכו ישר לתוך גן עדן ועולם הבא בין הצדיקים. מרגלה בפומי דרבי מאיר. דבר זה, אם היית מסתובב תקופה אצל רבי מאיר, בטוח היית שומע ממנו, זה היה רגיל ללשונו לומר את זה. אומר, כביכול הקדוש ברוך הוא פונה אליך לכל אחד ואומר לו, גמור בכל לבבך ובכל נפשך, תלמד את התורה רק לשמה, כדי לדעת את דרכי ולשקוד על דלתי תורתי. עכשיו, נצור תורתי בלבך, תשמור את התורה שלי בתוך הלב שלך, אומר הקדוש ברוך הוא. ונגד עיניך תהיה תמיד יראתי, יראת השמיים. שמור את פיך מכל חטא, ותאר וקדש את עצמך מכל אשמה ואבון, ואז אתה יכול להיות רגוע. ואני אהיה עמך בכל מקום. אין ברכה יותר טובה מזה. מרגלה בפומיו דרבנן דיבנה. אז ככה. זה היה מורגל בפיהם של כל אחד מחכמי יבנה. כל אחד ואחד מהם היה אומר, אני בריאה. הרי אני שנוסק בתורה, אני בריאה, נולדתי אותו דבר כמו שכל אחד נולד. וחברי עם הארץ הוא גם כן בריאה, ויש לו גם כן לב שהוא יכול להבין דברי תורה. הוא יכול להבחין בין טוב לרע. אבל מה? תראה את ההבדל בינינו. אני מלאכתי בעיר. המלאכה שלי, בכל מקום יש את התורה הקדושה, אני יכול פשוט לפתוח את הספר ולהתחיל ללמוד. והוא מלאכתו בשדה, עובד קשה, יוצא כל בוקר לשדה, בשמש, בקור, בגשם, עובד קשה מאוד. אז מי עובד מלאכה יותר נוחה? ודאי שאני. אני משכים למלאכתי, כמה מוקדם, משכים ללמוד תורה, והוא גם כן משכים למלאכתו, מסכן. כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי, הוא לא מחפש לעשות כל מיני צורות לגנוב לי את המלאכה ולהתחיל ללמוד תורה במקומי. אם הוא רוצה הוא יכול ללמוד, יש מספיק לכולם. והוא לא עושה את זה. כך אני איני מתגדר במלאכתו, אני לא מחפש ללכת לעבוד בשדה כמו שהוא עובד, ואני מתפלל להשם שיזכה אותי תמיד להמשיך ולעסוק בתורה. ושמא תאמר, תשמע, הוא צודק הבן אדם, שהוא לא הולך ולומד תורה, אתה יודע מה? אם הוא היה לומד תורה, כמה היה מספיק? מסכת אחת? 10 סימנים בשולחן ארוך. אז אולי באמת חבל לו על העבודה. מה פתאום? שמה תאמר, אני מרבה והוא ממית. אתה יש לך לב פתוח, אתה יכול להבין דברי תורה, אבל אני, מה אני יכול לעשות? אז לפחות אני אלך לעבוד. לא צודק. שענינו, הגמרא בסוף מסכת מנחות אומרת, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אתה יודע, אתה עם 10 סימנים שלך, אם זה כל מה שאתה מסוגל לעשות, 10 סימנים בשולחן ארוך, אתה תהיה בין גדולי הצדיקים. כל השורה הראשונה בעולם הזה, שכשמגיעים לאירועים, כל המקום מתרגש ורועש וגועש מפניהם. אם אתה תעשה את מה שאתה יכול, בכי הרבה שאתה יכול, אתה תקבל את אותו שכר כמותם. אז זה לא נכון, השיקול הזה. עד רבה, כל אחד יכול ללכת ולעסוק בתורה, והוא יזכה לחיי העולם הבא, הוא יזכה לאור הגדול ביותר שרק יכול להיות בעולם הזה ובעולם הבא. מרגלה בפומי דה אביי. אביי היה רגיל לומר את הדבר הבא. לעולם יהיה אדם ערום, הכוונה ערמומי, מתקס תמיד עיצות, ביראה, איך הוא יכול להגיע ליראת הקדוש ברוך הוא. אותו דבר הוא גם צריך תמיד, כשמתקיפים אותו, כשואלים אותו, מענה רך, לענות ברכות. משיב חמה, ועל ידי זה הוא מרגיע אנשים שכועסים. הוא מרבה שלום עם אחיו, ועם קרוביו, ועם כל אדם, ואפילו עם נוכרי בשוק, כדי שיהיה אהוב למעלה ונחמד למטה, ויהיה מקובל על הבריות. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי, אמרו עליו שלא יקדימו אדם שלום מעולם. תמיד הוא היה אומר שלום, עוד לפני שהספיקו להגיד לו שלום. דבר גדול. ואפילו נוכרי בשוק הוא היה אומר לו שלום. מרגלה בפומי דרבה, זה רגיל היה רבה לומר תמיד. תכלית חוכמה, העיקר אדם לומד תורה, לומד תורה. מה העיקר של התורה? התכלית של זה, תשובה ומעשים טובים. זה העיקר של התורה. שלא יהיה אדם קורא מקרא ושונה משנה ובועד באביו ובאמו וברבו ובמי שגדול ממנו בחוכמה או במניין, מי שגדול ממנו בתורה או בגיל ומתום וגם ממנו. מה פתאום? אדם צריך לדעת שתכלית התורה זה לקיים את התורה. שנאמר, מה ראשית החוכמה? מה תחילת החוכמה של התורה? יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם. מה זה עושיהם? לעושים לא נאמר, אלא לעושיהם. מה זה לעושיהם? גם כשאתה מקיים, אתה צריך לדעת איך לקיים. לעושים לשמה. אלה שלומדים על מנת לקיים את מה שהם לומדים לשם שמיים. ולא לעושים שלא לשמה. וכל העושה שלא לשמה, לומד לא על מנת לקיים, אלא על מנת לצייר אנשים אחרים, נוח לו שלא נברא, היה עדיף כבר שלא ייברא בעולם, כמו שאמרנו קודם, מה שרשי פה מביא, שאפילו שכתוב, כמו שאמרנו, שאדם לעולם יעסוק בתורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה, אז זאת אומרת שכן טוב שאדם ילמד תורה שלא לשמה, ההבדל הוא, תלוי למה הוא לומד שלא לשמה. יש אחד, הוא לא נמצא עדיין בדרגה כזאת שמסוגל ללמוד תורה רק לשם השם, אפילו לא לשם מקבל שכר בעולם הבא. אדם כזה שהתחיל ללמוד תורה שלא לשמה, אפילו על מנת שיכבדו אותו כדי שיקרא רבי. בסוף כשכבר התחיל ללמוד תורה שלא לשמה, הוא יקבל כזה מין אור מיוחד שהוא יגיד, מה, כן יקרא רבי, לא יקרא רבי, את מי מעניין השטויות האלה? איזה זכות יש לי שאני עוסק בתורת השם? מתוך שלא לשמה, הוא יבוא ללמוד תורה לשמה. אבל מה שכתוב כאן, שאדם שעוסק שלא לשמה נוח לו שלא נברא, זה אחד כזה שמתוך התורה הוא לוקח דברים איך לצייר. אז זה עדיף לו שלא היה נברא בכלל. מרגלה בפומי דרב. רב היה שגור על לשונו לומר את המשפטים הבאים. לא כעולם הזה העולם הבא. העולם הבא זה משהו אחר לגמרי מהעולם הזה. העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא פריאה ורבייה ולא מסע ומתן. ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים. איזה הנאה, נהנים מזיו השכינה. וזו הנאה הכי גדולה שיכולה להיות, שאף פעם לא נהיים סביעים ממנה. נהנים מזיו השכינה, שנאמר ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו. זה שהם סבעו מזיו השכינה, זה נחשב להם כאילו הם אכלו וכאילו הם שתו. גם האדם שהכי, הכי, הכי יש לו עולם הזה, אם בלב שלו יש לו צער, זה לא שווה שום דבר. בן אדם יכול לשבת במלון הכי, הכי מפואר שיש בעולם, אם נודע לו בשורה שלא נדע, אז כבר כל העולם הזה לא שווה לו שום דבר. או שמגלים עליו איזשהו דבר בבריאות שלו, משהו כזה שלא נדע. אז מה שווה כל העושר? אבל כשבאדם נהנה, באמת, מזיו השכינה, זה גן עדן אמיתי, זה האמת. ואני קרבת השם לי טוב, אומר דוד המלך. אומרת הגמרא, גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים, יותר מההבטחה שהבטיח לאנשים. שנאמר, נשים שעננות, שמענה קולי. קומנה שמענה קולי. בנות בוטחות, האזן האמרתי. הבטחות נפלאות, שהן נשים שעננות, בוטחות. אמר לי רב לרבי חייא, תגיד, נשים במה היא זכיין? במה הן זוכות לעולם הבא? בהקרויי בניו לבקנישתה, בשכר זה שמביאות את הבנים שלהם בית הכנסת ללמוד תורה, ובהתנויי גבריו בעיר הבנן, בזכות זה שהן נותנות לבעליהם ללכת לבית המדרש, ללמוד גמרא, ללמוד משנה, ונטרין לגבריו עד אטומי בעיר הבנן, בזכות זה שממתינות לבעליהם, נותנות להם גם רשות ללכת לעיר אחרת, כדי שילמדו תורה יותר טוב, זה השכר שמקבלים בזכות זה העולם הבא. כי אבו מפטרי, מפטרי רבנן מבי רבי עמי. רבי עמי, כשהתלמידים שלו היו יוצאים ממנו, כל אחד צריך ללכת לביתו, למדינה שלו, ואמרי לה מבי רבי חנינה, יש כאלה אומרים שזה התלמידים של רבי חנינה, כשהם היו חוזרים הביתה, אמרי לי, אחי, מברכים אחד את השני את הברכה הבאה. יהי רצון שעולמך תראה בחייך. אתה תמצא בעולם הזה את כל הצרכים שאתה צריך בעולם. לא יחסר לך שום דבר. ואחריתך סופך יהיה לחיי העולם הבא. ותקוותך לדור דורים. אתה תזכה לימות המשיח ולתחיית המתים. לבך יהגה תבונה, פיך ידבר חוכמות, ולשונך ירחיש רננות, אפיך יישירו נגדך, אתה תבין את התורה בצורה ישרה, עיניך יאירו במאור התורה, ופניך יזהירו כזוהר הרקיע, שפתותיך יביעו דעת, וחיליותיך תעלוזנה מישרים, ופעמך, רגליך, ירוצו לשמוע דברי הקדוש ברוך הוא עתיק יומין. כי אבו מפטרי רבנן מבי רב חיסדה, כשהתלמידים של רב חיסדה היו נפרדים אחד מהשני, ואמרי לה מבי רבי שמואל בר נחמני, כשהתלמידים של רבי שמואל בר נחמני היו נפרדים אחד מהשני, אמרו לי, אחי, היום אומרים אחד לשני את הפסוק, אלופנו מסובלים וגומר. הפסוק הולך ככה, בתהילים פרק קוף ממדלד, אלופנו מסובלים, אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה ברחובותינו. יש פה ברכה גדולה, אין פרץ, אין יוצאת ואין צבחה ברחובותינו, שהכל יהיה שקט, הכל יהיה בסדר. ועכשיו הגמרא דורשת מה הפירוש של הפסוק הזה. יש בזה שתי דעות. אלופנו מסובלים, רב ושמואל נחלקו בפירוש של הפסוק. ואמרי לה, יש כאלה אומרים שמי שנחלק על הפסוק הזה זה רבי יוחנן ורבי אלעזר. בכל אופן איך הם מפרשים את הפסוק. אחד אמר, אלופנו בתורה, אלה שהיו כמו אלופי ומיודעי, כמו שדוד קרא לאחיתופל, אלה שלמדו תורה, אלף בינה, כוונה למות תורה, אלה שלמדו הרבה תורה, ומסובלים במצוות, כמו שכתוב שם על יששכר, ויית שכמו לסבול, הם פשוט מאוד מסובלים, סובלים את המצוות, סוחבים את המצוות, הרבה מצוות. וחד אמר, מה פירוש אלופנו מסובלים? אלופנו בתורה ובמצוות, זה אלופנו. מסובלים הכוונה ומסובלים באיסורים, לשון סבל, וכאן מתחילים הברכות שהפסוק מברך. אין פרץ שלא תהיה סיעתנו, הכוונה הקבוצה שלנו, כמו סיעתו של דוד שיצא ממנו אחיתופל, למה הוא נקרא פרץ? כי הוא פרץ פרצה במלכות של בית דוד. ואין יוצאת, מה הברכה? שלא תהיה סייעתנו כסייעתו של שאול, שיצא ממנו דואג האדומי, שכן יצא. לאן הוא יצא? יצא לתרבות רעה. ואין צבחה, שלא תהיה סייעתנו כסייעתו של אלישה, הנביא אלישה, תלמידו של אליהו הנביא, שיצא ממנו גחזי, שבסוף היה מצורה. שהוא בדרך כלל צובח, מה הצבחה שלו? הוא צריך לצעוק, תמה, תמה, כדי שאנשים ידעו להיזהר ולהתקרב אליו. ברחובותינו, שלא יהיה לנו בן או תלמיד שמקדיח תבשילו ברבים, ברחובות, מקום רבים. פסוק אומר, שימעו אליי אבירי לב, אנשים שיש להם חוזק, הרחוקים מצדקה. אז לפי הפירוש הראשון, מדובר פה על צדיקים שהם רחוקים מצדקה. הם לא צריכים שהקדוש ברוך הוא יעשה איתם צדקה בשביל לזון אותם, אלא הם ניזונים בזכות. רב ושמואל נחלקו, ואמרי לה רבי יוחנן ורבי אלעזר נחלקו. אחד אמר, כל העולם כולו ניזונים בצדקה. אין להם שום זכות שבשבילה הם יקבלו את כל המזון שהם מקבלים. והם, אותם צדיקים, ניזונים בזרוע, בזכות שיש בהם. ואחד אמר, כל העולם כולו ניזונים בזכותם של הצדיקים. והם, הצדיקים עצמם, אפילו בזכות עצמם אינם ניזונים, שאין להם די סיפוקם ומתפרנסים בקושי. כי דרב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב, בכל יום ויום, בת קול יוצאת מהר חורב, מהר סיני, ואומרת, כל העולם כולו ניזונים בשביל חנינה בני, בשביל רבי חנינה בן דוסה, בשביל הזכויות שלו, וחנינה בני, די לו בקו חרובי מערב שבת לערב שבת, הוא לא צריך יותר מחרובים במהלך כל השבוע, שבת הוא נוטל ידיים, אבל לפי כל הדעות שראינו עד עכשיו, אבירי לב, הכוונה צדיקים, ופליגה לרב יהודה. הדברים האלה חלוקים על איך שרב יהודה הסביר את הפסוק הזה. ואמר רב יהודה, מן אבירי לב? מי זה אבירי לב שמוזכרים פה בפסוק? זה הכוונה לרשעים, גובהי טיפשאי. אלה שהם, האומה שנקראת גובהי, האומה הגובהית, שהם לא רק זה שהם רשעים, הם גם טיפשים. מה הראיה? אמר רב יוסף תידה, דה לא יגייר גיור המיניו. לא היה אפילו אחד שהתגייר מכל האומה הזאת. אמר רבשי, אתה מדבר איתי על טיפשים? בני מטה מחסיה הם אבירי לב נינהו. אלה שגרים במטה מחסיה, אבירי לב, אנשים שיש להם לב קשה כאבן. דקחזו יקרת, יקר הדאורייתא, תרי זימני בשטה, פעמיים בשנה הם רואים כבוד התורה. ולא כמגייר גיורא מניו. לא התגייר מהם, אפילו לא גר צדק אחד. מתי זה פעמיים בשנה? לפני חג הפסח ולפני חג הסוכות. בחודש אדר ובחודש אלול, שבאים לשמוע כולם את ההלכות של החגים, של חג הפסח וחג הסוכות. תוספות פה כותב דבר נורא. כותב שבזמן הזה, שהיו עושים את הדרשה, ערב פסח וערב סוכות, הוא מביא פה, בספר העיתים, שחיבר הרב רבי יהודה בר ברזילאי, ששמע, שהיה עמוד של אש יורד מן השמיים עליהם, גם בדרשה של חודש אלול וגם בדרשה של חודש אדר. ורואים דבר כזה, איך אפשר להישאר אדישים? רק אבירי לב. הפסידו. למדנו במשנה, חתן, אם רוצה לקרות קריאת שמה, יכול לקרות קריאת שמה, אפילו שמעיקר הדין הוא פטור בגלל שהוא תרוד. שואלת הגמרא, ומה רבן, רבן שמעון בן גמליאל סובר? לא. לא כל הרוצה ליטול את השם שהוא מסוגל לכוון, למרות שהוא חתן, ורוב החתנים לא יכולים לכוון, יבוא ויטול. רק אדם כזה שמפורסם בתור אחד שהוא באמת מהמיוחדים שבחבורה, הוא יכול לקרוא קריאת שמה ולהגיד, שמה, אני לא כמו שאר בני אדם, אני לא שומע לכם לבטל ממני עול מלכות שמיים, אפילו שעה אחת. שואלת הגמרא, רגע, אז רבן שמעון בן גמליאל אומר שאם בן אדם קורא קריאת שמה, זה נקרא גאווה כזאת. אומר, מה, אתה רוצה ליטול את השם שאתה באמת יכול לכוון? לא כל מי שרוצה יכול ליטול את זה, לא בטוח שאתה יכול. למאמר דרבן שמעון בן גמליאל חייש ליוהרה, אנחנו לא מתיר לחתן לקרוא קריאת שמה, גם אם הוא אומר שהוא יכול לכוון. ורבנן, שהם מתירים, לא חייש ליוהרה, הם לא חושבים שאדם יכול לבוא לגאווה ומתירים לו לקרוא קריאת שמה אם הוא סובר שהוא יכול לכוון? אם זה הפירוש של המחלוקת ביניהם, והאיפכא שמינן לו, למדנו בדיוק להפך, לגבי לעשות מלאכה בתשעה באב. המשנה אומרת, אתנן, מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב, אז עושים מלאכה. אבל הוא מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה, אין עושים מלאכה. וכל מקום, גם בכזה מקום שנוהגים שמה שכן עושים מלאכה בתשעה באב, תלמידי חכמים בטלים ממלאכה. מותר להם לבטל את עצמם ממלאכה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, תראה פה, אם אתה רוצה להיות כמו תלמיד חכם, כל אחד יכול לעשות את עצמו תלמיד חכם. לעולם יעשה כל אדם עצמו כתלמיד חכם, ולא יעשה מלאכה בתשעה באב. רגע, אתה, אותו רבן שמעון בן גמליאל שאמרת לחתן, שלא יעשה את עצמו כתלמיד חכם, שיכול לכוון, לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול, אתם אותם רבנן שאמרתם שאם החתן אומר אני יכול לכוון, יכול לקחת לעצמו את השם, פה אתם אומרים שבתשעה באב רק תלמידי חכמים בטלים ממלאכתם. קשיא דרבנן דרבנן, קשיא דרבן שמעון בן גמליאל דרבן שמעון בן גמליאל. אמר רבי יוחנן, נכון, מוחלפת השיטה. באמת צריך להגיד שאחד המשניות פה צריך להפוך, שרבן שמעון בן גמליאל או שתמיד הוא יסבור שכל אחד יכול ליטול את השם, גם לקרוא קריאת שמה הוא יכול, אפילו אם הוא אומר, תשמע, אני כן יכול לכוון, אז בסדר, אז תכוון, תקרא, וגם לגבי תשעה באב הוא יכול לא לעשות מלאכה בתשעה באב, כי הוא מחזיק את עצמו לתלמיד חכם, ולפי זה רבנן יאמרו, לא, לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול בקריאת שמה, ואתה לא יכול לכוון, גם אם אתה אומר שאתה יכול לכוון, אל תגיד שאתה יכול, אתה יכול לבוא מזה לידי גאווה, וגם בתשעה באב אל תעשה מלאכה. כי אתה לא נחשב תלמיד חכם, אלא אם כן אתה באמת בהגדרה שחזל קבעו לתלמיד חכם. כך לפי פירוש רבי יוחנן. רב שיש אברי דרבידי אמר, לא, מה אתה משווה בין שתי המקרים? לעולם לא תחליף, לא צריך להחליף את השיטות, ואין שום סתירה ביניהם. ורבנן דרבנן לא קשיא. קריאת שמה הם אומרים שחתן יכול לקרוא, זה לא יוהרה, למה? כיוון דכולי עלמא קקרי. אומר הזמר, או זה שאחד מהאנשים ש... משמיעים את הקול שלהם בשמחה, אומר במיקרופון, מוריי ורבותיי, מתארגנים פה לתפילת ערבית אחרי החופה, וכולם מתפללים עכשיו ערבית, וקוראים קריאת שמע, בדיוק החתן יישב שם ולא יקרא, זה לא יוהרה אם הוא יקרא ביחד עם כולם. כיוון דכולי עלמא קקרי ויהיו נמי קרי, עכשיו כולם קוראים קריאת שמע, והוא גם קורא איתם ביחד. זה לא נקרא יוהרה. לא מחזיק יוהרה, זה לא גאווה. אבל האחה, תשע באב, כל החנויות פתוחות. כיוון דקולי אלמא עבדי מלאכה. ויהיו לא כעבידו, כותב סגור, לכבוד תשע באב, אנחנו מתאבלים על חורבן אלוקינו. זה כבר נקרא יוהרה, מחזיק יוהרה. זה נראה כמו יוהרה. יכול להיות שבאדם עושה את זה באמת מזה שהוא משתתף בצער השכינה, אבל זה נראה כמו יוהרה. אלא אם כן הוא באמת תלמיד חכם, אז הוא יכול. דרבן שמעון בן גמליאל, הדרבן שמעון בן גמליאל גם כן לא קשיא. הטעם בקריאת שמע, מה אתה יכול לכוון? זה דבר שלא תלוי בשליטה של כל אחד. הטעם בכוונת עליה מילתא. הוא תרוד בזה שהוא מתחתן עם בתולה, אז הוא לא יכול לכוון, זה מציאות. וענן סעדי דלומצי לכיוון הדעתי, אנחנו יודעים על זה שסתם חתן לא יכול לכוון. לכן, אם חתן אומר שהוא כן יכול לכוון, זה רק כמו גאווה. אבל האחה בתשע באב, הרואה שהוא לא עושה מלאכה, הוא אומר, תשמע, זה שהוא לא עושה מלאכה, הוא מחפש תירוץ. גם ככה החנות שלו סגורה, החנות שלו גם ככה אין שם כמעט אנשים, אז הוא אומר, טוב, מנצל עוד יום אחד לא ללכת לעבוד בכלל. מלאכה הוא דהן לו. שאנשים לא מקשרים את זה לזה שהוא עכשיו לא עושה מלאכה, כי הוא תמיד חכם, מצטער בצער. וטוב, כנראה שבדיוק היום לא מסתדר לו. הוא סגור היום בגלל שיש לו כמה תרדות. לא מתייחסים לזה בתור אחד שהוא מרגיש את עצמו תלמיד חכם, והוא עכשיו לא הולך לעבוד כי זה תשעה באב וכו'. פוק חזיק כמה בטלה נעיקה בשוק. הלך תראה כמה אנשים שאין להם מלאכה שמסתובבים בשוק. אז זה לא נחשב כמו גאווה. אדם שאין לו מלאכה, זה לא גאווה גדולה. הדרן הלך, פרק היה קורא, ועד כאן דף י' ז'.